ושמע את יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל לעמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי ובעזרי ויצילני מחרב פרעה. אז קודם כל הפרשה הזאת, פרשת יתרו, פרשה מאוד קצרה, מאוד קצרה, בסך הכל 72 פסוקים, אב פסוקים. אז לא סתם מתגלגל הפרשה הזאת שיש לה אב פסוקים, הרי יש בזה רמז סוף סוף, כל ארבעה עולמות שיש לנו הנגלים, יש אחד שהוא מסתר למעלה מהאצילות, נקרא אדם קדמון. אבל העולמות הנגלים, אנחנו תמיד אומרים, קוראים להם הביאה. הביאה, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אלה ארבעה עולמות. על זה אני רמזתי ממה שאנחנו אומרים, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך הסלע. אשרי מתחיל באלף זה אצילות. אשרי. יושבי מתחיל ביוד זה יצירה. ביתך מתחיל בבית זה בריאה, עוד זה מתחיל בעין עשייה. אז כשאדם שר בעולם הזה, זוכה לשיר בעולם הבא, ולכן אשרי יושבי ביתך, ראשי תיבות אצילות בריאה יצירה עשייה, אתה שר, מזמר, משבח, אתה בורא ברוך הוא פה בעולם הזה, תזכה לשבח אותו בעולם הבא, כמו שעולה מהגמרא סנהדרין דף צדיק א'. אבל למעלה מעולם האצילות יש עולם אחר, למעלה שהוא נקרא עולם אדם קדמון. אנחנו לא מתעסקים בו הרבה, גם בזוהר הוא לא נזכר הרבה, רק ברמזים. בתורה אנחנו לא מוצאים כמובן את כל סדר העולמות האלה. אבל ארבעה העולמות הידועים זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות מאיר שם השם הוויה, מה שמחיה את העולם זה שם הוויה, אבל במילוי יודין. אז אפשר לקחת יוד קי ואף קי ולכתוב את זה בכמה פורמולות, בכמה ורסיות. איך אפשר למלות את זה? יוד איך כותבים? יוד ואף דלת. כך כותבים יוד. היי איך כותבים? אז יש כמה אופציות למלא את ההי. או שאתה כותב היי יוד, או שאתה כותב היי היי, או שאתה כותב היי א'. איך כותבים את האות היי? אתה כותב היי, איך כותבים היי? אז ההי הראשונה והיוד או א' או ההי משתנים במילוי. וו, אתה יכול לכתוב וו וו, אתה יכול לכתוב וו א' וו. והי האחרונה עוד הפעם משתנה. בקיצור, יש לנו ארבעה אופציות איך למלות את שם הוויה. זה מה שנקרא מילוי יודין, מילוי אי-אין, מילוי אנפין. אלה סוגים של המילויים. במילוי יודין יוצא שם אב. אם אתה תיקח יוד וו ודלת ועוד אחרי זה תמלא את ה-אי ויוד עם יודין, ואחרי זה בוו יוד וו, ואחרי זה תמלא את זה עם אי יוד, כל האותיות עולה גמטריה אב. 72 זה השם שמאיר בעולם האצילות. אחר כך תיקח ותמלא את זה במילוי אנפין, אז יוצא לך מה? תמלא את זה אחר כך בסג, יוצא לך, תמלא את זה אחרי זה, יש מילוי של סג ויש מילוי של אב. אב זה המילוי הכי, בן זה המילוי הכי פשוט. היי, היי, וו, וו, הכל אותו דבר. על כל פנים, לא מסבך אותך יותר מדי. אנחנו יורדים למטה, יורדים. עלינו קצת למעלה, יש לנו ארבעה סוגים של מילויים של שם הוויה. אב, סג, מה, בן. כל מילוי כזה, כל צורה כזאת, מאירה באותו עולם ומחיה אותו. מה שמחיה את העולם הזה, זה בן, זה השם בן. מה שמחיה את האצילות, זה אב. למה יש בפרשת יתרו אב פסוקים? לרמוז שבפרשת יתרו, קדוש ברוך הוא פתח להם את השמיים, הם ראו עד עולם האצילות. זה לא סתם הפרשה הזאת התגלגלה שיש לה 72 פסוקים, הלא דבר הוא. למה דווקא 72 פסוקים? כי בפרשה הזאת קיבלו את התורה. ובפרשה הזאת שקיבלו את התורה, הם לא סתם קיבלו את התורה. הזוהר כותב, בזוהר פרשת יתרו בדף פי בית עמוד א', כשפתח להם את הרקיעים, פתח להם את האדמה מתחת, ראו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, מעמד הר סיני היה יום מרגש, יום שמחה של הבורא ברוך הוא יותר מיום בריאת העולם, כך כותב הזוהר. לא היה יום שמחה שהקדוש ברוך הוא שמח בו כמו לתת את התורה לעם ישראל, אדם שאנחנו מוצאים שכאילו הצטער לתת את התורה לישראל, והוא מציע להם, תורתי אל תעזובו, קשה לי להיפרד ממנה, עכשיו אתם הקובעים, אתם המחליטים, כמו שלמדנו בגמרא הרבה פעמים שבית דין אומרים משהו והקדוש ברוך הוא משהו אחר, והלכה כמו הבית דין ולא כמו הקדוש ברוך הוא, מה יותר קלאסי מאשר בהרת העזה במסכת בבא מציע, שהגמרא אומרת האם בהרת העזה זה טהור או טמא, הקדוש ברוך הוא אומר טהור וכל המטיף את הדרכיה, כל הישיבה של מעלה, כל החכמים כולם אומרים שזה טמא, כי הקדוש ברוך הוא אומר שזה טהור, הם אומרים שזה טמא, והלכה רמב״ם פוסק שזה טמא. עד כדי כך, עד כדי כך. אז הלכה כרבים, הקדוש ברוך הוא יחיד נגד הרבים. תראו מה זה, תראו מה זה, איזה כוח השם נתן לחכמים. כדאי לפתוח שוט איגרות משה, פשוט איגרות משה בהקדמה שלו, הוא כותב שם דברים נפלאים, אני כל כך אוהב לקרוא הקדמות של ספרים, למה הרבה פעמים המחברים מכניסים הרבה מתוקים והגיגים ורעיונות והשקפות והרבה דעת תורה דווקא בהקדמה, מה שלא מוצאים בתוך הספר. ואיגרות משה מדבר בעריכות גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואנחנו מחליטים עליה, אז הקדוש ברוך הוא היה ליום שמחה ביום מתן תורה. לא היה יום כזה מיום שבראת העולם שהוא שמח, ישמח השם במעשיו, זה נאמר על מתן תורה, אבל הוא לא רק נתן להם את התורה, פתח להם את הרקיעה. וכשהוא פתח את הרקיעה, לא רקיעה אחד הוא פתח. אומרת הגמרא פעמיים בש"ס, י"ב חגיגה, ג' עבודה זרה, והגמרא אומרת שיש שבעה רקיעים. ככה לומדת הגמרא על הפסוק חצבה עמודי השבעה, מעון, מכון, זבול, שחקים, ערבות, שבע רקיעים. והגמרא שואלת אם יש שבעה רקיעים, כמה עובי של כל רקיעה. עובי כל רקיעה. והגמרא אומרת, עובי כל רקיעה 500 שנה. מה הפשט 500 שנה? אם יהיה בן אדם שלא יצטרך לאכול ולא יצטרך לישון, לא, בלי אוכל, בלי שינה, בלי עייפות, בלי שירותים, הולך במהירות ממוצעת 500 שנה רצוף, זה עובי של כל רקיע. אם יש לך שבע רקיעים כאלה, והגמרא אומרת בין כל רקיע לרקיע, עובי 500 שנה. אז תאר לך מה הוא פתח להם למעלה, מה הם ראו. איזה עוצמות ראו, עד עולם האצילות וגם למעלה מזה. קדוש ברוך הוא יראה להם את הגודל. יש בשיקגו, הבניין הכי גבוה בארצות הברית. אני חושב שכבר, הוא כבר לא הכי גבוה, אבל שנים רבות הוא היה הבניין הכי גבוה בארצות הברית. כשאתה עולה לפנטאוס, אתה רואה את כל שיקגו פרוסה לפניך. משהו מבהיל, כל הפנטאוס שם זה זכוכיות, לוקח איזה רבע שעה, 20 דקות עד שעולים במעלית לפנטאוס. זה לוקח הרבה זמן. אבל סוף סוף, כשבן אדם, אם נצייר לעצמנו, בן אדם שנכנס בדיוק לקומת כניסה, ושם כבר 30, 40, 50 שנה הוא עובד, אף פעם הוא לא חשב שיש פנטאוס. הוא בכלל לא העלה בדעתו, אף פעם לא עניין אותו שיש פנטאוס. עד שבא אליו חבר שלו, אומר לו, מה, אתה פה, אתה בבניין הזה, כל העולם מדבר על הבניין הזה, ואתה לא עלית לפנטאוס? לא ראית את הנוף? עד שהוא לוקח את המעלית והוא עולה באמת למעלה ואז הוא רואה את הפנטאוס ואומר 30, 40, 50 שנה אני עובד פה ולא ראיתי את זה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, זה קומת קרקע. תדעו לכם שיש פנטאוס, במעמד הר סיני הוא פתח להם לראות להם, להראות להם את הפנטאוס, את הגן עדן שלו. יש גן עדן למטה, יש גן עדן למעלה, כמו שהערכנו בזה הרבה הזדמנויות, יש גן עדן הארץ, זה בעולם העשייה, ויש גן עדן עליון בעולם הבריאה. לפני שבן אדם מגיע לעליון, הוא כמובן צריך לטבול בנהר דינור, ואנחנו נעריך את זה בשיעורים ביזדים, בהזדמנויות אחרות, שצריך לטבול בנהר דינור, ואז הוא עולה למעלה. כשהוא נתן להם את התורה, הוא לא סתם, זה היה מעמד מדהים, מעמד מרגש. מעמד עם אפקטים מבעילים. ואז הוא פתח להם את הכל, הוא פתח להם את כל הרקיעים. זה לא כל כך חוכמה שהוא פתח, החוכמה איך הם ראו את כל זה. איך אתה יכול לראות מה הולך ברקיע הכי הכי גבוה בגן עדן עליון, אם יש שבעה רקיעים, מעלה 500 שנה כל רקיע, ובין כל רקיע לרקיע זה גם מעלה 500 שנה, איזה עין יכולה לראות עד למעלה גובה כזה? אלא השם גם נתן להם נשמה מהבינה דאצילות, כך כותב בזוהר חי. הזוהר חי, האדמור מקומרנה, שמה בביאור שלו זוהר חי על זוהר יתרו בדף פי בית עמוד א', הוא כותב שמה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים נתן להם גם נשמה מהאצילות והגיעו למדרגה כמו המדרגה שיגיעו באלף השביעי. אז אני לא רואה שאתם מתרגשים כל כך, וואו, האלף השביעי, כי אתם לא יודעים מה מדובר, אבל כשאתם תדעו מה מדובר, מה זה האלף השביעי, באיזה מדרגות, לא תאמינו באיזה מדרגות הם הגיעו. קמ"א עמוד א' מסכת שבת, הגמרא מספרת שמה על הנחש שהטיל זוהמה בחווה, וממילא כל אחד ואחד מאיתנו יש בזוהמה בתוך הגוף, ולכן אנחנו לא מסוגלים להשיג השגות, אנחנו תקועים, כמה טעניות שאנחנו עושים, וכמה דמעות שאנחנו מורידים, וכמה סיגופים שאנחנו מסתגפים, לא עולים, לא עולים, לא עולים. הם לא מצליחים לעלות. אז רבנו ארי ודאי כותב הגאון חידה שלרבנו ארי היה אפר פרה אדומה שאליהו עיזה עליו, ולכן הוא הצליח להתעלות. התנאים והאמוראים, אני כבר הוכחתי בשוק שלי בכמה מקומות וגם בספרים שלי על התורה, הוכחתי שלתנאים והאמוראים היה אפר פרה אדומה, ולכן הם הצליחו להתעלות. אנחנו אין לנו אפר פרה אדומה, ועוד יש לנו את הזוהמה של הנחש, לא מסוגלים להתעלות. הם, הקדוש ברוך הוא זילף עליהם גשם, הם היו כולם טהורים. גשם, נדבות, תניף, כולם היו תיאורים, ולכן הצליחו לראות כל כך למרחוק עד הפנטאוס של הקדוש ברוך הוא, עד לגן עדן העליון. בגן עדן העליון, כמו הגן עדן התחתון, יש שבעה מדורים. אז הם הצליחו לראות עד המדור הכי עליון, וראו את המלאכים, והבינו, היה להם איזו תפיסה, את כל המציאות הם תפסו אחרת. קשה להסביר לכם אינפורמציה כל כך רבה בתמונה אחת. איך המאמר העממי אומר? תמונה אחת שווה 1,000 מילים. לא היה שם רק תמונות, אלא הם הגיעו למדרגה שפתאום תפסו מה אנחנו עושים פה. מי זה הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא? איך הוא ברא את העולם? מה אנחנו אמורים לעשות? מה התפקיד שלנו? הכל נפתר להם ברגע אחד, בשנייה הם קלטו את כל המציאות. היה להם איזה ויירלס כזה, והקדוש ברוך הוא חיבר אותם, הוא העמוד הראשי, ונתן לכולם הבנה וכולם התעלו. מה שחזל אומרים שבמעמד הר סיני לא היה בהם סומים, והיו את הקולות, לא היה בהם חרשים, שמעו את כל, שמעתם כל אלוהים מדבר מתוך האש, עמדו, לא היה בהם גדמים, עמדו למרגלות הר סיני, אמרו נעשה ונשמע, כל האיברים שלהם התרפו. זה לא רק איזה מליצה גשמית על הגוף, זה גם מליצה על הנפש. אם הגוף היה שלם, גם הנפש שלהם הייתה שלמה. הם הגיעו למדרגות ולהשגות שקשה מאוד לתאר. תארו לכם רבנו ארי, קראתם פעם את ההקדמה של המערכו על עץ חיים? אני כל פעם שאני קורא את ההקדמה הזאת, וקראתי אותה 1,000 פעם, אני לא יודע כבר כמה פעמים אני אקרא אותה, ועוד אני אקרא אותה עוד 1,000 פעם. כל פעם שאני קורא את זה, עיניי זולגות דמעות, אני כולי נאחס פלצות, איזה רחוקים אנחנו, איזה כלום אנחנו. ואני מדבר על עצמי, כלום. אתם תראו איזה השגות הוא השיג, איזה מדרגות הוא הגיע אליהם. היה יודע להקות בסנברים. יש מחלוקת במפרשים מה זה בסנברים, כמו אצל המלאכים, אצל לוט, שהיכו בסנברים את האנשים פתח הבית, שרצו לשבור הדלת. מה זה בסנברים? יש שאומר, היה מסתכל על בן אדם, היה יכול לגרום לו להשתגע. רק מסתכל עליך ככה. פתאום נפלה עליו בלבול הדעת, הבן אדם בא לדבר איתך, מה, אבל מה? מסתכל עליו ככה והתבלבל, היה מכה אותו בסנברים. ויש מי שאומר, היה יודע לעשות ככה ולהוציא אור חזק עד שהוא היה מסתנבר, הבן אדם. מי יכול לעשות דבר כזה? מכה אותו בסנברים. היה יודע לדבר עם שדים, עם מלאכים, היה יודע כל המציאויות וכל העולמות, מה קורה כל רגע ורגע בגן עדן. היה מוציא את הנשמה של הבן אדם מהבן אדם, ומדבר עם הבן אדם ואומר לו, למה אתה משקר? הנשמה שלך עומדת פה לידך ואומרת הפך הדברים שאתה עשית אתמול. אז למה אתה משקר? אומר לי, לא עשית עבירות. הנה, היא מעידה בך, כי נשמתו של אדם מעידה בו, כמו שלמדנו בדף י' א', מסכת תענית, בדף ת' ז', מסכת חגיגה. הוא היה יודע לדבר עם הנשמות. כשהוא התחיל ללמוד על רבי יהושע בן קורחה, ותוספות כותבים שזה היה בן של רבי עקיבא, כי רבי עקיבא היה קרח. למה? צחקו עליו הילדים, עלי קרח, עלי קרח. רבי עקיבא היה קרח, בן קורחה. אז הוא אמר שתוספות טועים. למה? הוא אומר, הורדתי את הנשמה של רבי עקיבא והורדתי את הנשמה של רבי יהושע בן קורחה. אלה שתי אנשים אחרים לגמרי. הוא יכול לדבר עם נשמות. הוא העיד על עצמו, ככה כותב המערכו, שכל לילה היו מלאכים באים לאסוף את הנשמה שלו ושואלים אותו לאיזה נתיב אתה רוצה לעלות. והוא אומר, פעם הלכתי לישיבה של רבי שמעון, ופעם הלכתי לישיבה של רבי מאיר בעל הנס, ופעם הלכתי לישיבה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה יותר מזה? מה אפשר יותר מזה? היה יודע שיחת שלהבת, שלהבת יוקדת, הוא יודע מה הוא מדברת, שיחת קלים, דקל אחד נרקן לדקל השני עם תיק לו סוד, ורבנו הארי היה יודע מה הוא דיבר איתו. אם רבן יוחנן בן זכאי היה יודע את זה, תראה לאיזה מדרגות, רב לפני 500 שנה, זה לא הרבה זמן, זה לא הרבה זמן. ואתם תקראו את כל המעשיות עליו וכל הדברים, זה לא נתפס בשכל. איך הגיע בן אנוש לדבר כזה? וזה לפני 500 שנה, מה תגיד על רבי שמעון בר יוחאי לפני 2,000 שנה? מה תגיד על רבי עקיבא, שהיה אב לכל החוכמות כולם, שאם לא רבי עקיבא לא היה רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא היה תלמיד שלו, ולמד את הכל ממנו, כמו שעולה מהגמרא במסכת יבמות בדף ס"ב עמוד ב'. מה תגיד, מי זה דוד המלך, לפני 2,500 שנה, איזה מקובל היה, עד שרבנו ארי כותב עליו בשער רוח הקודש בדף א' עמוד א', ראש הנביאים משה רבנו, ראש בעלי רוח הקודש דוד המלך. לא היה מדרגה מישהו שעבר את דוד המלך ברוח הקודש, שהיה כל ענייניו היו מסתדרים לפי רוח הקודש. כלום, כל אשר דוד עושה, השם מצליח בידו, בדיוק כמו אצל יוסף. מה תגיד מי היה יוסף הצדיק? ומה תגיד מי זה משה רבנו? דמויות שלא מסוגלים לתפוס. במעמד הר סיני כל העם היו רבנו הארי. במעמד הר סיני כל העם היו רבן יוחנן בן זכאי. כולם התעלו. בלי שום זוהמה של יצר הרע, בלי שום זוהמה של הנחש, כולם ראו את כל העולמות, הבינו את הכל. הרי הזוהר כותב מפורש, הזוהר מביא, שזוהר בראשית בדף מ"ב עמוד א', תראה מה זה שראתה שפחה על הים שלא ראה נביא יחזקאל בן עוזי הכהן. שפחה על הים, לא רק שהיא אישה, והיא לא מוכנה לשלמות, ודעתה קלה, קידוש של דף ב', אלא היא גם שפחה נחותה, ואף על פי כן היא ראתה מה שלא ראה נביא יחזקאל בן עוזי הכהן. יחזקאל בן עוזי, הגמרא אומרת חולין דף למד זין, ולמה נקרא שמו בן עוזי, שהיה מבזה את עצמו על התורה. נדחק לפני, לא הבנתי, תסביר עוד פעם רבנו, ולא הבנתי עוד פעם, עד שהיו זורקים עליו כבר מחכים חוץ מכבודו, זורקים עליו, אומרים לו התלמידים, מה לא הבנת? 10 פעמים להסביר את זה הרב. מה לא הבנת? מבזה את עצמו על דברי תורה, בזכות הביזיון הזה הרים אותו הקדוש ברוך הוא, וזכה להתנבות לראות את הטטרמונים של הבורא ברוך הוא. יחזקאל הנביא רואה את הטטרמולין, טטרמולין זה המרכבה של הקדוש ברוך הוא, תפתחו את הזוהר בראשית דף י"ז על הפסוק רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, שנען ראשי תיבות שור נשר אריה, נון סופית זה אדם. למה נון סופית זה אדם? הוא היחיד שזקוף בטבע, כמו שמובא בגמרא בדף ט"ז עמוד א' חגיגה. הוא ראה את כל המרכבה, והגמרא לומדת איזה פלא מה שראה נביא יחזקאל בן עוזי בגלות. וזה היה התימה הגדולה, הרי סוף סוף לא מתנבאים בגלות, נבואה יש רק בארץ ישראל. אלא כיוון שהתחיל להתנבא בארץ ישראל, יכול להשלים נבואתו בגלות. זה גם הטעם למה יונה בורח תרשישה. למה יונה הנביא בורח? למה? אמר, למה אני אקבל נבואה ואני אהיה נביא זעם? הם יחזרו בתשובה הגויים. מה, נינווה לא היו יהודים, נינווה כולם היו גויים, והגויים קרובי תשובה. ככה אומר המדרש. יותר קל להחזיר בתשובה גויים מאשר להחזיר בתשובה יהודי. ליהודי, לך תסביר לו, והוא מתווכח איתך, ולא, אבל ככה, אבל עשיתי, אבל לא ידעתי, אבל כן עשיתי, אבל... גוי, תן לו שיחת חיזוק, ככה, קטנה שבקטנה, חוזר בתשובה. ככה מובן. לכן יונה אמר, למה שאני אלך ואני אביא כתרוג על עם ישראל, שאלה חוזרים בתשובה, ואלה כמה זעם, כמה צועקים, כמה מוסר, כמה הבטחות, כמה צ'וקולדים, כמה זה ולא חוזרים בתשובה. אז למה? אם אני נותן עכשיו נבואה בנינווה, יחזרו בתשובה מהר, וזה עושה כתרוג על עם ישראל. ברח תרשישה. אומר המדרש בילקוט שמעון, למשל, למה הדבר דומה? לכהן שברח לבית הקברות, כהן שהיה לו אדון, אדון עכשיו, מחפש אותו. האדון שלו כהן, הוא לא כהן. אם האדון רוצה לתפוס אותי, מה אני אעשה? הוא כהן, אז אני בורח לבית הקברות. עכשיו האדון שלי לא יכול לתפוס אותי, למה האדון שלי כהן, הוא לא יכול להיכנס לבית הקברות. מה עשה יונה? אמר בארץ ישראל יש נבואה, חוץ לארץ אין נבואה. מה עשה יונה? ברח לחוץ לארץ כדי לא להתנבות. והקדוש ברוך הוא צחק עליו ואמר לו, מה אתה חושב? מי עשה את החוקים האלה בכלל שבחוץ לארץ אפשר להתנבות? אני עשיתי את החוקים, אם אני רוצה, אתה אין לך לברוח ממני. ובתוך הים, בדרך, ויברח תרשישה, מלמד שקנה את כל הספינה. הוא שילם דמים, את כל הספינה הוא קנה. ואת כל הספינה, ואיך שיצא, כי לא היה לו סייעתא דשמיא, מה שהוא עשה, לא נתנו לו לעזוב את ארץ ישראל, מהשמיים לא נתנו לו, עשו לו הרבה עיכובים, אמרו, אין עכשיו נסיעות, מה אתה רוצה, תיסע לארצות הברית? אין בשעה הזאת תיסע לארצות הברית. אמר להם, אין, אז אני נוסע באונייה. אמרו לו, אין אונייה. אמר, אז אני קונה אונייה ואני מפליג, לפני שאני אתפס בנבואה. ולכן הוא ברח, ובתוך הים הקדוש ברוך הוא צחק עליו, האונייה חשבה להישבר, הכניסו אותו לים, תפס אותו הדגה, וכתוב שם הדגה, והיא בימי הדגה. ואחר כך כתוב, בימי הדג. אומר המדרש מלמד שבהתחלה נבלע יונה בתוך מעיים של דגה. בהתחלה היה דג. אז היה לו סבבה. גם בתוך הדג, אומר המדרש, ולקח אותו והראה לו את כל האוצרות, העיניים של הדג, היה כמו צוללת, דקר, צוללת, והדג הזה לקח והראה לו את כל, מה שקורה מתחת לים, כמו שכותב הזוהר ויקרא בדף י' שמתחת לים יש למדינה של גמדים. הלך הראה לו בנות ים, כמו שלמדנו בדף ח' עמוד א' מסכת בכורות שיש דגים בים שצורתם חציים צורת אדם, חציים צורת דג. הראה לו קרישים, הראה לו את כל האוצרות שבים סוף ונשארו וטבעו בים סוף. הלך והפליג איתו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, בוא נמה זה. סיור על חשבון בעל הבית? אני הבאתי אותו בשביל שאחזור בתשובה. הקיא אותו הדג ובלע אותו הדגה, נקבה. ובתוך הבטן של הנקבה היה כל כך הרבה ביציות של הדגה עד שהוא לא היה יכול יותר לנשום, ואז צרח לי הקדוש ברוך הוא, מבטן שאול שבעתי אליך. תקשיב לי הקדוש ברוך הוא. ומכאן שאי אפשר לברוח מאחרי הקדוש ברוך הוא, ואז התחיל להתנבות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תתנבא? לא היה לו ברירה, ובסוף הלך והתנבא. בזכות מה? כי הקדוש ברוך הוא אפשר לברוח מפניו. איך הוא עשה את זה? בהתחלה התנבא בארץ ישראל, אז אפשר אחר כך להתנבא בחוץ לארץ. תפתחו את הזוהר ויצא בדף פי ב', נו מה? תפתחו את הגמרא מועד קטן דף חף אי. אז אפשר להתנבות, יחזקאל הנביא אותו דבר. איך הוא התנבא? ואני בגולה על נהר כבר נפתחו לי ערובות השמיים. מה זה ואני בגולה? השכינה נקראת ואני. איפה למדנו שהשכינה נקראת ואני? זה כל הסוד, איפה השכינה נקראת ואני? דף נ"ג עמוד א' מסכת סוכה. הגמרא מספרת שם על הלל הבבלי, שהלל היה מגיע לשמחת בית השואבה, היה הלל אומר, אם אני כאן הכל כאן, אם אני לא כאן כלום לא כאן. כמובן, הלל היה הכי ענוותן מכולם, היה ענוותן כהלל, כמה שיגעו אותו בגמרא אותו גר, בגמרא מסכת שבת דף למד א', ואף פעם הלל לא יקפיד, הלל לא יקפיד. יש סגולה מהמקובלים אמרו שאם מישהו מקפיד עליך, תבוא תגיד לו הלל לא יקפיד, הלל לא יקפיד והוא יירגע. אני דווקא עשיתי את זה, התעצבן עוד יותר הבן אדם השני. אבל סוף סוף הלל הבבלי, איך הוא זכה לכל זה? אמר אם אני כאן, הכל כאן. אתה מדבר על עצמך? אם אני כאן? אלא הוא דיבר על השכינה, עם השכינה שנקראת אני, כאן, היא כאן, הכל כאן, היא עקרת הבית. ואם אני לא כאן, השכינה לא נמצאת כאן, אז מי כאן? לא שווה כלום. כמו שהגמרא, דף שמצא עם מסכת סוטה אומרת, איש לאישה זכו שכינה ביניהם, בתוך הבית שכינה, אני זאתי השכינה. וזה מה שאומר רב יוסף, דף ממתת עמוד ב' למטה, משמת רבי, בטלה הענווה. אין ענוותנים, עמד רב יוסף ואמר, אבל אני כאן. וכולם תמרו. מה ואני כאן? הרגע הספדנו, כשמת רבי בטלה הענווה. ופתאום רב יוסף אומר, מה אתה אומר שבטלה הענווה? אבל אני כאן. אבל איזה ענווה יש לך אם אתה אומר אני כאן? אז יש מי שאמר שזה שהוא יודע את המדרגה שלו, זה לא פוגם בענווה שלו. הוא יודע. ואם הוא לא היה יודע את המדרגה שלו, אוי ואבוי לו. שאול לא היה יודע את המדרגה שלו, שאול המלך, והפסיד את המלוכה שלו, התאבד במלחמה. גם אם קטון אתה בעיניך, אומר לו שמואל, ראש שבטי ישראל אתה. אתה לא מכיר את המדרגה שלך. אז בשביל זה אתה נתפתית על ידי העם. את הכבשים מהמלכים מביאום. להקריב להשם אלוקיך. החפץ השם עולות. אמר לו, הוא הרגיש עצמו שעשה את מצווה. הנה, קיימתי את דבר השם, הרגתי את עמלק, עוד מעט פורים, הרגתי את עמלק. שואל אותו שמואל, ומה כל הצון הזה אשר אנוכי שומע? אמר לו, הצון? זה מהמלקים מביאום להקריב להשם אלוקיך. צעק עליו שמואל, להקריב להשם אלוקיי? הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמע לו, טוב שמוע מזבח. אתה להקריב להשם אלוקיי? גם אם קטון אתה בעיניך, שאול, אתה נראה בעיניך כאילו אתה כלום, ראש שבטי ישראל אתה. אתה נשמה כוללת מהכתר, ולכן ידקדקו איתך עכשיו, קרא השם ממלכתך מעליך ונתן אותה לרעך הטוב ממכה. ונתן את זה לדוד המלך. דוד המלך היה ענוותן לא פחות משאול. אנוכי חרפת אדם ובזוי עם, תולעת ולא איש, הוא משפיל את עצמו, אבל הוא יודע את המדרגה שלו. אז רבי יוסף כשאמר, אבל אני כאן, אני כאן, מה אתה? אתה גפתן? מה זה אבל אני כאן? הוא ידע את המדרגה שלו ואף על פי כן היה ענב. יש מציאות כזאת. מה? אין מציאות כזאת? יש מציאות שבן אדם שהוא נמצא בחדר שלם והוא אומר אני הכי חכם פה בתורה. אז מה? אז זה עושה אותו לא ענוותן? זה ידיע, ברור שאתה הכי חכם בתורה. זה לא מוריד מהערך שלך. תירוץ אחר על דרך הסוד, אבל אני כאן, הכוונה לשכינה. הוא אמר, איך אתה אומר שבטלה הענווה משמת רבי? אבל אני כאן, העיניים שלנו רואות שיש בינינו שכינה, אם יש שכינה אנחנו ענוותנים. כי אומרת הגמרא ברכסותה הימוד א', מקום שיש גאווה, השם בורח משם. אין אני והוא יכולים לדוג במקום אחד. כמה פעמים הבאת את הגמרא בבא בתרא צדיק ח' עמוד א', האן מאן דיאיר אפילו אן שדבית אלא מתקבלה. מי שהוא גס יאיר שחצן וגאה אפילו אנשים בבית שלו לא יכולים לסבול אותו. השכינה בורחת ממנו, דוחק רגלי שכינה. ולכן עמד רב יוסף ואמר, אבל אני כאן, השכינה שנמצאת אני נמצאת בינינו, אז אין כאן גאווה, עדיין יש ענוותנים. אז איך אתה אומר משמת רבי בטלה הענווה? זה היה התימה של רב יוסף. אבל על כל פנים, יחזקאל כשהוא יורד לבבל אחרי הגלות, כותב הזוהר בפרשת שמות בדף A, שכשהוא יורד לבבל, אז הוא רואה את השכינה, ואני בגולה. מי זאת? אני זאת השכינה שהיא בגולה, גלתה עם עם ישראל, וזכה יחזקאל להתנבא על נהר כבר. ולמה דווקא על נהר כבר? מקום של מים יש שם יותר שכינה. זוהר ויקל כותב, מי שגר ליד המים, גר מעין התענוגים של העולם הזה. איזה כיף לפתוח את המרפסת ולראות ים. מרחיב את המוחין. במיימי, כולה יושבת על המים, יש המון 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 בתים שאתה פותח, כמעט בכל האזורים. תמיד תמצא בתים שאתה פותח ואתה רואה ים. ים מרחיב את הדעת, ים מרחיב את המוחין, ועל זה שאמר אצל זבונון, הברכה של זבונון, שכתוב אצלו שם הים ודרום יורשה, כך כתוב אצל זבונון, מה כתוב אצלו שם?
לחוף
ימים ישכון, וירקתו על צידון, משהו כזה, ולכן כתוב אצל זבונון, שזכה זבונון, והוא כולו יושב על הים. מי שבאמת יכול לקנות בית ליד המים, זה דבר גדול. פה אין כל כך מים במעלה אדומים, ובטח לא בירושלים, אין מים, אבל עדיין יש בזה מעלה גדולה. מי שיש לו מרה שחורה, כותב הזוהר, ילך לים. לך למקום של מים נובעים, מעיין, נחל, נהר, ים, שב שמה, תראה איך כל הזוהמה נשטפת ממך. זה אחד הסודות של התשליך בראש השנה. הולכים כדי תשליך ממצולות ים כל חטאותם, שהזוהמה תסתלק מאיתנו. יש עניין, גם הים על דרך הסוד זה רמז למלכות, והמלכות מחלת הקליפות, לא נכנס לזה. על כל פנים, מה שלמדנו מכאן, שיחזקאל הנביא פתחו לו השמיים בבבל, וזה היה הגדולה. איך בבבל? הרי אין נבואה בחוץ לארץ, הייתה נבואה לשעתה כמו אצל יונה הנביא, כדי לתת להם תקווה, לטעת בהם תקווה שהשם לא שכח אותם אחרי שהחריבו את בית שני וגלו כולם בבלה. וכשהוא פתח להם תאם, ראו את כל הטטרמולין של הקדוש ברוך הוא, את כל המרכבה, ככה היה במעמד הר סיני. פרשת יתרו, בפרשה של השבוע, הקדוש ברוך הוא פתח להם את כל השבעה רקיעים, וראו והצליחו לקלוט ולהבין מה המצב שלנו, מה התפקיד שלנו, מה הרעיון שלנו כאן בעולם. לכן, הפרשה הזאת יש לה 72 פסוקים בדקדוק. למה דווקא 72 פסוקים? לרמוז לך ששם מה, שם אב, הוא באצילות. הוא מאיר את האצילות. שם סג הוא מאיר את היצירה, שם מה מאיר את השם סג את הבריאה, שם מה את היצירה, ושם בן את העשייה. כשהוא פתח להם את השמיים, השיגו לראות עד האצילות, עד אב. ולכן בפרשה הזאת יש אב פסוקים. ומה שמעניין ביותר, שכשהם הגיעו לכאלה מדרגות, פתח להם את הים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי שהזכרנו, גם שפחה לא בעלת מדרגה, וגם אישה לא מוכנה לשלמות, ואף על פי כן ראתה את זה. אחרי זה במעמד הר סיני זכו ליותר מזה, וכל העם רואים את הקולות. ומה זה רואים את הקולות? הקול של הקדוש ברוך הוא. קודם כל, איזה קול יש להקדוש ברוך הוא? בס? סופרן? איזה קול יש להקדוש ברוך הוא? צליל? דק? איזה קול? הרי הוא דיבר איתכם, אתם שמעתם קול אלוהים מדבר איתכם, שמע העם את האלוהים שלו מדבר מתוך האש. אין, איזה קול יש להקדוש ברוך הוא? איזה צליל, איזה קול? אני רוצה לשמוע, מה הקול של הקדוש ברוך הוא? אז אני אמרתי לתרץ מה שכותב הכלי יקר. הכלי יקר בפרשת שמות, הוא כותב שמשה רבנו התגלה אליו הקדוש ברוך הוא במעמד הסנה. ואז משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר, איזה קול אני אתגלה למשה רבנו? אם אני אתגלה למשה רבנו בקול של זר, הוא יברח מההר. הרי איך הוא הגיע להר בכלל? המדרש אומר שהיה איזה כבש, תלה קטן שברח למשה. והכבש הזה עלה למרגלות הר סיני, מעט השם הייתה זאת כדי להביא את משה למעמד הסנה. והכבש עלה למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא היה במעמד הסנה, הבעיר את האש בסנה, והתחיל לקרוא למשה. עכשיו, אם היה סתם קול של בן אדם זר, משה, מה זה, אתה יודע, איזה פחד עולם, תביבית פה, היה רץ כל עוד נפשו בו מחוץ להר. פחד עולם! אתה נמצא במקום, תאר לך, אתה הולך ביער, חושך, ערפל, אין לך אפילו אבוקה, חושך, ופתאום מישהו קורא לך, משה, איזה פחד עולם, היית בורח, לא יודע אם היית חי. בגלל הפחד הזה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בקול של אבא שלו, עמרם. למה? זה קול של האבא שלו, הוא לא היה מפחד, הוא מכיר את אבא שלו. לכן אתם תראו איזה מדוקדק זה. כשהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו במעמד הסנה, הוא אומר לו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ולכאורה זה תימה גדולה, אברהם, יצחק ויעקב זה אבותיך. מה היה צריך לומר? אנוכי אלוהי אבותיך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב. מה זה אלוהי אביך? למה ביחיד? אלא כל הרעיון שהוא קרא לו בשם של אבא שלו, וככה מבאר הכלי יקר, הוא אומר שהוא בא אליו במעמד הסנה, הוא אמר לו, משה, משה, ואז משה אמר, אבא? אבא? מה אתה אמר? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הבנתם את החידוש? מה שהוא כותב בכלי יקר? פשוט מדהים, סוכריה, פשוט סוכריה. ולכן יצא מכאן שסוף סוף, במעמד הסנה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בקול של אמרם, שהיה צדיק גדול, מת בעתיו של נחש, דף י"ז עמוד א' במסכת בבא בתרא, דף נ"ה מסכת שבת. אז כנראה שבמעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, הוא דיבר איתם בקול של אמרם. ככה היה נראה להרגשת ליבי. לא מצאתי את זה כתוב באף אחד, אבל ככה נראה לי. אם הוא יתגלה במעמד הסנה, בקול של אמרם, אולי אם נגלה לו במעמד הסנה, במעמד הר סיני. אבל תדעו לכם שאומרת הגמרא בדף פיחד, במסכת שבת, מביאה שם הגמרא, נפשי יצא בדברו. איך שהוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, פתאום באה רוח והעיפה את כולם שלוש מילים. 12 קילומטר, כולם עפו אחורה. מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא התחיל לומר, אנוכי השם אלוקיך, ואז בוף, היה רוח שיצא כביכול מהפה של הקדוש ברוך הוא. אין פה ואין, זה הכל משלים, אבל ככה הרעיון. יצא מהפה שלו, כולם עפו אחורה, אומרת הגמרא, ומתו במקום. לא הצליחו לסבול את הקול שלו. זה היה שפע אלוקי וגילוי שכינה כל כך גדול עד שכולם מתו. אז מה עשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? זילף טל של תחיית המתים וכולם קמו לתחייה. ואני שאלתי הרבה פעמים, גם בשיעורים וגם בספרים, למה היו צריכים למות והקים אותם לתחייה? שהיה נותן להם כוח לסבול. בשביל מה מתו וקמו לתחייה? אלא אומרת הגמרא בדף פ"ו מסכת יומא, שם אומרת הגמרא שיש עוונות שבן אדם לא יכול ללמוד תורה ויש עוונות שלא יתחפרו לו עד המיטה. כמו שנאמר, אם יחופר לכם העוון הזה עד תמותון. אז מלא העוון הוא זה שמונע את הבן אדם ללמוד תורה. יש לו עוונות, הוא לא זוכר מה שהוא לומד. לכן הקדוש ברוך הוא הרג אותם במעמד הר סיני, חיפר להם על כל העוונות, גם העוונות של חילול השם התמותון, ואז הקים אותם לתחייה, כבר אין עוונות, קלטו את כל התורה כמו שצריך. זה הטעם. אבל לדידי נשארתי בקושייה, הרי אומרת הגמרא באורייות דף ח' שפעמיים הם מתו. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעון. אז אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הלכו כולם 12 קילומטר אחורה ומתו. זילף עליהם טל של תחיית המתים. התקרבו עוד הפעם בחזרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולם בוף, הלכו אחורה עוד פעם 12 קילומטר ומתו. למה היה צריך את הפעם השנייה? בפעם הראשונה כבר התחפר העוונות, הם כבר כן קולטים, אז למה צריך פעמיים? פעמיים. תימה, אולי ירמוז לפעמיים של תחיית המתים. לפי הריטב"א במסכת תענית יש שלוש פעמים תחיית המתים. לפי רבי אברהם אז אולי יהיה פעמיים תחיית המתים. אז יש על זה אריכות גדולה שאנחנו נגיע לזה בשיעורים שלי ביזדים על תחיית המתים. אני אסביר את כל המחלוקות שיש, כמה פעמים וכמה סוגים של תחיות לכמה אנשים שונים יהיה בתחיית המתים, ויש בזה גם מחלוקת ראשונים. אז סוף סוף זה כל הטעם. מה שמעניין ומרתק ביותר, שסוף סוף הפרשה הזאת נקראת פרשת יתרו על שם יתרו. ובאמת זה תימה, מה שמשה רבנו אבי כל הנביאים לא זכה לפרשה על שמו, משה רב, יתרו זוכה לפרשה על שמו. ומה הוא זכה? אני חושב שסוף סוף יתרו, וישמע יתרו, זה תימה גדולה, ולא כולם שמעו. הרי כתוב, שמעו עמי מרגזו מחילחת ושווה פלשת, אז נבלו על פי אדם ולמוע, וחזה מורד, למה הוא כל יש מקנעת, פולה להם אימתה ופחד וקדוץ אותך. כולם קלטו שיש אלוקים בישראל, כולם קלטו שיש בעל הבית. המדרש אומר, כשנפתח ים סוף, כל מימות שבעולם נפתחו. אדם היה שותה כוס מים במרוקו, פתאום הוא היה רואה שהמים נפתחו. אדם היה לוקח אמבטיה בשנחאי, פתאום באמצע האמבטיה שלו המים נפתחו. כל מימות שבעולם נפתחו, להורות שהיה נס גדול שכולם ידעו וכולם התחילו לשאול, ראית את הנס? ראית נפתחו המים? מה קרה? מה קרה? עד שלכולם זה spread out. כולם ידעו שיש אלוקים בישראל שפתח להם את הים. כולם ידעו שיש אלוקים. אז מה החידוש של פרשת השבוע? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. מה וישמע יתרו? כולם שמעו. שמעו עמי מרגזון, כולם שמעו. החידוש אצל יתרו, שיתרו שמע ובא להתגייר. וכל העמים שמעו ואף אחד לא בא להתגייר. ולכן יתרו זכה ורומם אותו הקדוש ברוך הוא שהילדים שלו ישבו בלשכת המזית. ולמה משה לא זכה לדברים האלה? משה לא זכה, ויתרו זכה כי יתרו כפף את הקליפה. אתן לכם עכשיו רק שתבינו. אז זוהר כותב בפרשת שמו דף י' ד' ושלח סמך אי, זוהר בלת קוף צדיק ז', שיתרו הפסיד את כל המעמד שלו.
את כל הגדולה שלו. הוא היה כומר לעבודה זרה. היה יודע את כל העבודה זרה של מרקוליס, היה מכיר את העבודה זרה של פאור, היה מכיר את העבודה זרה, כל העבודות זרות למיניהם, את הכל הוא היה מכיר. הוא היה כומר של עבודה זרה, יודע את הכל. והוא בא והודה להקדוש ברוך הוא, איזה שבח אדיר זה. אולי אני אתן לכם רק שתבינו, שיהיה לכם קצת יותר פשוט. אם האפיפיור, אם מחשימו, יחליט, וחסדי השם יתברך עליו, שהוא חוזר בתשובה ומתגייר. האפיפיור הגדול בוותיקן ברומי, הוא מחליט שהוא מתגייר. ולא רק מתגייר, לומד כל כך הרבה תורה, עד שבא לבית כנסת מוסיוף ונותן דרשות. ועוד האפיפיור צוחק על הנצרות, ואומר הכל שטויות, תחפושות, עניינים, עלק הלחם הקדוש, עלק המים הקדוש, עלק קם לתחייה, ג'סי פני, הכל שטויות. והוא בא ומספר לכם את כל השטויות. איזה שבח זה לעומת אחד חרדי ממאה שערים שנולד חרדי ובא ונותן דרשה ואומר איזה שטויות הנצרות. מה יותר שבח שהקליפה מודה שהשם הוא האלוקים? וכך כותב הזוהר בשלח בדף סריך זין. יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם. יודוך העמים אלוהים זה פרעו, שבהתחלה אמר מי זה השם אשר ישמע בקולו. בסוף הוא אמר מי כמוך באלים השם. יודוך העמים כולם זה יתרו, שאמר אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. סטטיסטית אין הסתברותית, זה לא הגיוני. בגדרה שבישלו בית בשלו, הם אמרו כל הבן היאור התשליחו. מה הסטטיסטיקה שכולם ימותו ביאור? מה הסטטיסטיקה שכולם ימותו במה שהם גזרו עליכם להרוג את הילדים שלכם? אין איזה סטטיסטיקה, אין איזה הסתברות, את שואף לאפס. לא הגיוני שזה יקרה. הם, איך השם עשה שכולם ימותו במה שהם אמרו לכם למות? מזה יתרו חזר בתשובה. מרק מההתבוננות הזאת. לא נעשה לו נס, הוא לא ראה את הניסים במצרים, אבל שמע על זה, על שמעו הגדול של הבורא ברוך הוא, וישמע יתרו. זה לא כמו היום, תראה לי את הנס, תראה לי, לא תראה לי, וישמע רק שמע. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו שתיקרא פרשה על שמו, כי הסיטרא אחרא התכופפה בזכות זה שיתרו, שהיה ראש של הסיטרא אחרא, כומר, אפיפיור, פאפה של הגויים, בא והודה ואמר השם הוא האלוקים. לכן זה היה הגדולה של יתרו, וזה הטעם למה יתרו זוכה לפרשה על שמו, מה שאנחנו לא מוצאים שמשה רבנו זכה על פרשה על שמו. ולדידי אני כתבתי שיש לנו חמישה פרשיות בתורה שאנחנו מוצאים, חמש פרשיות בתורה שאנחנו מוצאים שנקראות על שם דמויות. פרשה ראשונה היא פרשת נוח, פרשה שנייה היא פרשת יתרו, פרשה שלישית זה קורח, פרשה רביעית זה בלק, והחמישית פנחס. אלה החמישה, וכל החמש האלה רומזות לסוגים שונים באוכלוסייה. נוח זה בני נוח כשרים, נכון? היה כשר. יתרו גרי צדק. קורח, ישראל שיצאו לתרבות רעה. בלק, גויים רשעים. פנחס, ישראל צדיקים. אז יצא לנו שיש לנו את כולם, כל אחד זכה ממשהו אחר. מה זכה נוח שתיקרא על פרשה על שמון? מה זכה יתרו? מה זכה קורח? מה זכה בלק? מה זכה פנחס? כל אחד יש את העניין שלו, אפשר לפתוח במרכבות הרגמן, בפרשת נוח, בהתחלה של הפרשה, ברשע הקדמה שם, שאני כתבתי כל אחד ואחד מה אנחנו לומדים ממנו. אבל על כל פנים יש כאן איזו נקודה שצריך לקחת מיתרו, ובזה אני רוצה לחתום. הנקודה שאנחנו לוקחים מיתרו שלא צריך הקדוש ברוך הוא לעסוק לחנס. אם אתה רואה שלשכן שלך נעשה נס, שכן שלך היה מעוקב זיווג, הוא כבר היה בן 40, שמן, קרח, ובסוף השם נתן לו זיווג לכתחילה, מה שהוא רוצה. זה לא נס מול העיניים שלך. אדם שהיה על שערי מוות ועמד למות כבר, הרופאים אמרו הולך, ובסוף קם. זה לא נס מול העיניים שלך. אתה צריך שעשו לך נס? אתה צריך שעשו לך נס? אתה רואה שעשו לאחרים ניסים, תודה להשם, יש אלוקים. אדם קרוב אצל עצמו ורוצה שלי יעשו. שלי יעשו, אז אני יודע. אבל אתה תצטרך להסתכל על השני, תראה, הוא יפול מצדך אלף ורובבה ממניך, אליך לא יגש, לא קרה לך כלום. ותראה, הוא גילו לו פרמינן, הוא גילו לו את המחלה בתחול, והוא גילו לו את המחלה בשכל, והוא יום בילד שלא נפל, והוא ילד שלא הלך. ואתה ברוך השם, אתה לא רואה איך הקדוש ברוך הוא מכה טק טק, הולך מלך המשחית ומכה אחד אחד ולא הגיע אליך. אז לא תגיד תודה להקדוש ברוך הוא. ואם ההוא קם ממיטת חוליו וההוא זכה לבנים שכרים, זה לא נס מעת השם יתברך. אתה צריך לחכות שיעשו לך נס. ולכן הגדולה של יתרו, שהוא לא חיכה שיעשו לו נס, הוא ראה שעשו נס לאחרים והוא שיבח את הקדוש ברוך הוא. את ידעתי כי השם הוא האלוקים. ראה שלאחרים נעשה נס, וזה כל הטעם שאדם צריך לחדד אצל עצמו כל הזמן. אתה רואה את ניסים כל הזמן. משה רבנו לא היה רק אחד. היה הרבה משה רבנו. אבל משה רבנו הוא היחיד שראה סנה בוער והלך להתבונן בסנה בוער. מה עשה את משה רבנו, משה רבנו? מה עשה אותו? איך הוא נהיה משה רבנו? אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע יבער הסנה בעינינו הוא קל. התבוננות. מה עשה את רבי עקיבא? רבי עקיבא, טיפה ועוד טיפה חור בסלע, התבוננות. מה עשה את יתרו? יתרו. מה הוא זכה לפרשה בתורה? מה זכה יתרו? שהבנים שלו היו יושבים בלשכת הגזית או דנים דיני נפשות. מה הוא זכה, היתרו הזה? איך זכה? גוי! איך זכה למעלה כזאת גדולה שיתר פרשה בתורה ואתה תחזה, שזכה למה שמשה רבנו, אדון כל הנביאים לו, זכה פרשה על שמו בתורה? איך? התבוננות. וישמע יתרו. לא צריך לראות. אצל בלק הוא גוי, צריך לראות. ויער בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. צריך לראות בעיניים, עד שלא רואה לא מאמין. אבל יתרו כשר היה, וישמע, רק שמע שהשם ככה עשה אותות ומופתים, בא להתגייר. ולכן הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאנשים אחרים, אתה צריך לראות שיש אלוקים, זה צריך לחזק אותך, אל תחכה שזה יבוא עליך. אל תחכה רק שעשה לי נס, אז אני מתעורר. לא, אם השם הושיע אחרים ונתן להם ועזר להם והוציא אותם משערי מוות, תגיד, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך שזיכית אותי לראות את זה, שהצלת אותו. אז זה נותן לי כוח יותר בעבודת השם. וזה בדיוק מה שדיברנו קצת שבוע שעבר על מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא נסתר בתוך החיים, אבל בגלות אנחנו מוצאים הרבה פעמים גילויי פנים, מדי פעם הקדוש ברוך הוא מסתכל דרך החלון ומסתתר, מסתכל ומסתתר. כשהוא מסתכל יש הארת פנים, יש נס לאו, יש נס לאו, הרבה פעמים ראית ניסים אצלך בחיים, אל תיתן להם לעבור, להבזקים האלה, אל תיתן להבזקים האלה לעבור. ראית הבזק כזה, עכשיו פוס בעשר אצבעות ותהיה עבד השם. וזה מה שכתוב אצל יתרו. וישמע יתרו, שמע שמוע שמע, שמע קריאת ים סוף, מיד בא להתגייר. ראית איזה הבזק, מיד תקבל על עצמך איזה חיזוק. וזה הגדולה של יתרו. והרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו הולכים בעטלה, הולכים בחושך, עלתה, לא רואים כלום, חושך. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מחייך. וכל אחד מה שקורה לזה רבנו תם, ימי אהבה, ימי שנאה, מביא את זה גם מעלה שור. כל אחד יש לו ימים של דאון, וימים של מעכשיו אני נהיה צדיק. ויש ימים של נפילות, יאללה, רק שיגמר היום הזה כבר לא מסתדר לטוב. ככה זה כל אחד. משל למה הדבר דומה? לאיזה מלך אחד, וזה מסיים. היה איזה מלך אחד שהיה לו עמק של ברקים, חושך מצרים, ומדי פעם יש ברקים. והמלך הזה הביא את השלוש עבדים שלו, וכשהוא הביא אותם, שלושה עבדים שחטו לו. ואמר להם, בסוף העמק יש אר, מאחורי האר יש ג'יפ עם מפתחות. מי שיעבור את העמק הזה, זה חי. מי שלא יעבור את העמק הזה, ייפול, יש פה הרבה בורות, ייפול וימות. הראשון אמר, אני צ'יק צ'ק יוצא מהעמק הזה, רץ מהר, טק, נפל לתוך בור עם לחשים והקרבים, ואכלו אותו וגמרו אותו. השני בא, הלך לאט לאט, אמר, טוב, לאט לאט, הרגיש עם היד שלו, פה יש בור, הרגיש עם היד שלו, לא שם לב, מעד, נפל לבור. השלישי היה הכי חכם מהם, אמר, בונה, אני לא רואה כלום, חושך מצרים, אפשר לראות פה כלום. אבל מה, מדי פעם יש הבזק של אורות, של ברקים. כל פעם שהיה ברק, הוא התקדם צעד. היה עוד ברק, ראה פה יש בור, התקדם עוד צעד. היה עוד ברק, התקדם עוד צעד, לאט לאט עד שהגיע לג'יפ ונסע. המציאות של החיים שלנו קשה ותובענית, אנחנו לא מסוגלים להתקדם בעבודת השם. חושך, חושך, גלות. אבל כל פעם שיש ברק, יש הצצה של הקדוש ברוך הוא, הארת פנים, תתקדם עוד צעד בעבודת השם. אל תוותר על הברק הזה ותעמוד במקום. היה לך איזה שיחת חיזוק, תקבל על עצמך עוד צעד. ראית עוד השגחה וגילוי פנים, תקדם עוד צעד בעבודת השם. עד שאתה תגיע למטרה הנכספת להיות עבד השם ולהתקרב אליו, אבל חייב לתפוס צעדים בכל הבזק כזה. יתרו זה מה שהוא עשה. ראה ברק, מכת ברק, אדירה, לא בשבילו, בשביל אחרים, ולא עשה צעד אחד. את כל מה שהוא יכל לראות כשהוא ראה, הוא רץ עד הסוף, הגיע והתגייר. ולכן תראו איזה מעלה גדולה יש לגוי. גוי שהתגייר ויתר פרשה בתורה, וזכה לשבח לדורות עולם, עד סוף כל הדורות. ומה הדבר הכי גדול בעיניי אצל יתרו? שזכה לחתן כמו משה. מי לא היה רוצה חתן כמו משה? זה לא חתן סתם, איזה אחד תלמיד חוכם היום, כולם יהיו תלמיד חוכם. משה רבנו, מי זכה, מי הוא הכניס למשפחה שלו? יתרו, זכה והכניס למשפחה שלו את משה. כשמשה יושב בגן עדן, יתרו יושב לידו. כשמשה נותן דרשה, יתרו יושב לידו. משה כשיצא לקבל את פני יתרו, אהרון יצא לקראתו. אומרת הגמרא, משה יצא ואהרון יצא, כל הזקנים יצאו, כל העם יצאו. איזה גדולה עשו ליתרו שכולם באו לקבל את פניו. בזכות מה? בזכות שהוא איש אמת. וראה הבזק של ברק ועשה צעד. אבל לא עשו לו. הוא לא ראה בעיניים עשרת מכות בפתיחת ים סוף. הוא לא ראה את הניסים. אבל שמע רק על הגדולה של הבורא ברוך הוא. כל שכן אם הוא היה רואה את זה בעיניים שלו. וזה איש אמת. לכן אדם חייב להיות אמיתי וכן, כן עם עצמו. כדי באמת לראות הבזקים מהחיים שלך. ובאמת ללכת ולהתקדם בעבודת השם. כי זה הדרך היחידה להתקדם. זה הדרך היחידה. כל פעם שיש לך הרגשה טובה, הערה טובה, סצנו עוד צעד. יש לך יום טוב, קח עוד צעד. ראית עוד, שמעת עוד שיחת חיזוק, קח עוד צעד. ראית עוד נס, עוד גילוי פנים, עוד צעד. עד שתגיע למטרה, נחשפת קרבת אלוקים לטוב. וזה הר גדול, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. זה קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להיות עבדי השם באמת ולעובדו כולם בשכם אחד. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא. ולכן יצא מכאן שסוף סוף, במעמד הסנה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בקול של אמרם, שהיה צדיק גדול, מת בעתיו של נחש, דף י"ז עמוד א' במסכת בבא בתרא, ודף נ"ה מסכת שבת. אז כנראה שבמעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, הוא דיבר איתם בקול של אמרם. ככה היה נראה להרגשת ליבי. לא מצאתי את זה כתוב באף אחד, אבל ככה נראה לי. אם הוא יתגלה במעמד הסנה בקול של אמרם, אולי אם... לא במעמד הסנה, במעמד הר סיני. אבל תדעו לכם שאומרת הגמרא בדף פיכת, במסכת שבת, מביאה שם הגמרא, נפשי יצא בדברו. איך שהוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, פתאום באה רוח והעיפה את כולם שלוש מילים. 12 קילומטר, כולם עפו אחורה. מיד עכשיו הקדוש ברוך הוא התחיל לומר, אנוכי השם אלוקיך, ואז בוף, היה רוח שיצא כביכול מהפה של הקדוש ברוך הוא. אין פה ואין, זה הכל משלים, אבל ככה הרעיון. יצא מהפה שלו, כולם עפו אחורה, אומרת הגמרא, ומתו במקום. לא הצליחו לסבול את הקול שלו. זה היה שפע אלוקי וגילוי שכינה כל כך גדול עד שכולם מתו. אז מה עשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? זילף טל של תחיית המתים וכולם קמו לתחייה. ואני שאלתי הרבה פעמים, גם בשיעורים וגם בספרים, למה היו צריכים למות והקים אותם לתחייה? שהיה נותן להם כוח לסבול. בשביל מה מתו וקמו לתחייה? אלא אומרת הגמרא בדף פי וב מסכת יומה, שם אומרת הגמרא שיש עוונות שבן אדם לא יכול ללמוד תורה, ויש עוונות שלא התחפרו לו עד המיטה. כמו שנאמר, אם יחופר לכם העוון הזה, עד תמותון. אז מלא העוון הוא זה שמונע את הבן אדם ללמוד תורה. יש לו העוונות, הוא לא זוכר מה שהוא לומד. לכן הקדוש ברוך הוא הרג אותם במעמד הר סיני, חיפר להם על כל העוונות, גם העוונות של חילול השם התמותון, ואז הקים אותם לתחייה, כבר אין העוונות, קלטו את כל התורה כמו שצריך. זה הטעם. אבל לדידי נשארתי בקושייה, הרי אומרת הגמרא באורייות דף ח' שפעמיים הם מתו. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעון. אז אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הלכו כולם 12 קילומטר אחורה ומתו. זילף עליהם טל של תחילת המתים. התקרבו עוד הפעם בחזרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולם בוף, הלכו אחורה עוד פעם 12 קילומטר ומתו. למה היה צריך את הפעם השנייה? בפעם הראשונה כבר התחפר העוונות, הם כבר כן קולטים, אז למה צריך פעמיים? פעמיים. תימה, אולי ירמוז לפעמיים של תחיית המתים. לפי הריטב"א במסכת תענית יהיה שלוש פעמים תחיית המתים. לפי רבי אברהם אז אולי יהיה פעמיים תחיית המתים. אז יש על זה אריכות גדולה שאנחנו נגיע לזה בשיעורים שלי ביזדים על תחיית המתים. אני אסביר את כל המחלוקות שיש כמה פעמים וכמה סוגים של תחיות לכמה אנשים שונים יהיה בתחיית המתים ויש בזה גם מחלוקת ראשונים. אז סוף סוף זה כל הטעם. מה שמעניין ומרתק ביותר שסוף סוף הפרשה הזאת נקראת פרשת יתרו על שם יתרו. ובאמת זה תימה, מה שמשה רבנו אבי כל הנביאים לא זכה לפרשה על שמו, משה רבנו יתרו זוכה לפרשה על שמו. ומה הוא זכה? אני חושב שסוף סוף יתרו, וישמע יתרו זה תימה גדולה, ולא כולם שמעו. הרי כתוב שמוע עמים מרגזון חיל אחת יושבי פלשת, אז נבלו אלפי עדם ולמוע, וחזה מורד, למוגו כל יש מקנעת, פולה להם אימתה ופחד ומדוד צורותך. כולם קלטו שיש אלוקים בישראל, כולם קלטו שיש בעל הבית. המדרש אומר, כשנפתח ים סוף, כל מימות שבעולם נפתחו. אדם היה שותה כוס מים במרוקו, פתאום הוא היה רואה שהמים נפתחו. אדם היה לוקח אמבטיה בשנחאי, פתאום באמצע האמבטיה שלו המים נפתחו. כל מימות שבעולם נפתחו, להורות שהיה נס גדול שכולם ידעו וכולם התחילו לשאול, ראית את הנס? ראית נפתחו המים? מה קרה? מה קרה? עד שלכולם זה spread out. כולם ידעו שיש אלוקים בישראל שפתח להם את הים. כולם ידעו שיש אלוקים. אז מה החידוש של פרשת השבוע? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. מה וישמע יתרו? כולם שמעו. שמעו עמים מרגזון, כולם שמעו. החידוש אצל יתרו, שיתרו שמע ובא להתגייר. וכל העמים שמעו, ואף אחד לא בא להתגייר. ולכן יתרו זכה ורומם אותו הקדוש ברוך הוא, שהילדים שלו יישבו בלשכת המזית. ולמה משה לא זכה לדברים האלה? משה לא זכה, ויתרו זכה כי יתרו כפף את הקליפה. אתן לכם עכשיו רק שתבינו. הזוהר כותב בפרשת שמות דף י' ד' ושלח סמך אי, זוהר בלק קוף צדיק ז' שיתרו הפסיד את כל המעמד שלו. את כל הגדולה שלו, הוא היה כומר לעבודה זרה. היה יודע את כל העבודה זרה של מרקוליס, היה מכיר את העבודה זרה של פאור, היה מכיר את העבודה זרה, כל העבודות זרות למיניהם, את הכל הוא היה מכיר. הוא היה כומר של עבודה זרה, יודע את הכל. והוא בא והודה להקדוש ברוך הוא, איזה שבח אדיר זה. אולי אני אתן לכם רק שתבינו, שיהיה לכם קצת יותר פשוט. אם האפיפיור עם אח שמו, יחליט בחסדי השם יתברך עליו, שהוא חוזר בתשובה ומתגייר. האפיפיור הגדול בוותיקן ברומי, הוא מחליט שהוא מתגייר. ולא רק מתגייר, לומד כל כך הרבה תורה, עד שבא לבית כנסת מוסיוף ונותן דרשות. ועוד האפיפיור צוחק על הנצרות, ואומר הכל שטויות, תחפושות, עניינים, עלק הלחם הקדוש, עלק המים הקדוש, עלק קם לתחייה, ג'סי פני, הכל שטויות. והוא בא ומספר לכם את כל השטויות. איזה שבח זה לעומת אחד חרדי ממאה שערים שנולד חרדי ובא ונותן דרשה ואומר איזה שטויות הנצרות? מה יותר שבח שהקליפה מודה שהשם הוא האלוקים? וכך כותב הזוהר בשלח בדף סמך זין. יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם. יודוך העמים אלוהים זה פרעו, שבהתחלה אמר מי זה השם אשר ישמע בקולו. בסוף הוא אמר מי כמוך באלים השם. יודוך העמים כולם זה יתרו, שאמר עתה ידעתי כי השם הוא האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. סטטיסטית אין הסתברותית, זה לא הגיוני. בגדרה שבישלו בית בשלו, הם אמרו כל הבן היאור התשליחו. מה הסטטיסטיקה שכולם ימותו ביאור? מה הסטטיסטיקה שכולם ימותו במה שהם גזרו עליכם להרוג את הילדים שלכם? אין איזה סטטיסטיקה, אין איזה הסתברות, שואף לאפס. לא הגיוני שזה יקרה. איך השם עשה שכולם ימותו במה שהם אמרו לכם למות? מזה יתרו חזר בתשובה. מרק מההתבוננות הזאת, לא נעשה לו נס, הוא לא ראה את הניסים במצרים, אבל שמע על זה, על שמעו הגדול של הבורא ברוך הוא, וישמע יתרו. זה לא כמו היום, תראה לי את הנס, תראה לי, לא תראה לי, וישמע רק שמע. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו שתיקרא פרשה על שמו, כי הסתרא אחרא התכופפה בזכות זה שיתרו שהיה ראש של הסתרא אחרא, כומר, אפיפיור, פאפה של הגויים, בא והודה ואמר השם הוא האלוקים. לכן זה היה הגדולה של יתרו, וזה הטעם למה יתרו זוכה לפרשה על שמו, מה שאנחנו לא מוצאים שמשה רבנו זכה על פרשה על שמו. ולדידי אני כתבתי שיש לנו חמישה פרשיות בתורה שאנחנו מוצאים, חמש פרשיות בתורה שאנחנו מוצאים שנקראות על שם דמויות. פרשה ראשונה היא פרשת נוח, פרשה שנייה היא פרשת יתרו, פרשה שלישית זה קורח, פרשה רביעית זה בלק, והחמישית פנחס. אלה החמישה, וכל החמש האלה רומזות לסוגים שונים באוכלוסייה. נוח זה בני נוח כשרים, נכון? היה כשר. יתרו גרי צדק, קורח ישראל שיצאו לתרבות רעה, בלק גויים רשעים, פנחס ישראל צדיקים.
אז יצא לנו שיש לנו את כולם, כל אחד זכה ממשהו אחר. מה זכה נוח שתיקרא על פרשה על שמון? מה זכה יתרו? מה זכה קורח? מה זכה בלק? מה זכה פנחס? כל אחד יש את העניין שלא אפשר לפתוח במרכבות ארגמן, בפרשת נוח, בהתחלה של הפרשה, ברשע הקדמה שם, שאני כתבתי כל אחד ואחד מה אנחנו לומדים ממנו. אבל על כל פנים יש כאן איזו נקודה שצריך לקחת מיתרו, ובזה אני רוצה לחתום. הנקודה שאנחנו לוקחים מיתרו שלא צריך הקדוש ברוך הוא לעסוק לחנס. אם אתה רואה שלשכן שלך נעשה נס, שכן שלך היה מעוקב זיווג, הוא כבר היה בן 40, שמן, קרח, ובסוף השם נתן לו זיווג לכתחילה, מה שהוא רוצה. זה לא נס מול העיניים שלך. אדם שהיה על שערי מוות ועמד למות כבר, הרופאים אמרו הולך, ובסוף קם. זה לא נס מול העיניים שלך. אתה צריך שיעשו לך נס? אתה צריך שיעשו לך נס? אתה רואה שעשו לאחרים ניסים, תודה להשם, יש אלוקים. אדם קרוב אצל עצמו ורוצה שלי יעשו. שלי יעשו, אז אני יודע. אבל אתה תצטרך להסתכל על השני, תראה, הוא יפול מצדך אלף ורובבה ממינך, אליך לא יגש, לא קרה לך כלום. ותראה, הוא גילו לו פרמינן, הוא גילו לו את המחלה בתחול, והוא גילו לו את המחלה בשכל, והוא יום בילד שלו נפל, והוא ילד שלו הלך. ואתה ברוך השם, אתה לא רואה איך הקדוש ברוך הוא מכה טק טק, הולך מלאך המשחית ומכה אחד אחד, ולא הגיע אליך. אז לא תגיד תודה להקדוש ברוך הוא. ואם ההוא קם ממיטת חוליו, וההוא זכה לבנים שכרים, זה לא נס מעת השם יתברך. אתה צריך לחכות שיעשו לך נס. ולכן הגדולה של יתרו, שהוא לא חיכה שיעשו לו נס, הוא ראה שעשו נס לאחרים, והוא שיבח את הקדוש ברוך הוא. עתה ידעתי כי השם הוא האלוקים. ראה שלאחרים נעשה נס. וזה כל הטעם מה שאדם צריך לחדד אצל עצמו כל הזמן. אתה רואה את ניסים כל הזמן. משה רבנו לא היה רק אחד. היה הרבה משה רבנו. אבל משה רבנו הוא היחיד שראה סנה בוער והלך להתבונן בסנה בוער. מה עשה את משה רבנו, משה רבנו? מה עשה אותו? איך הוא נהיה משה רבנו? אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע יבער הסנה ואיננו הוא קל. התבוננות. מה עשה את רבי עקיבא, רבי עקיבא? טיפה ועוד טיפה חור בסלע. התבוננות. מה עשה את יתרו? יתרו. מה הוא זכה לפרשה בתורה? מה זכה יתרו? שהבנים שלו היו יושבים בלשכת הגזית או דנים דיני נפשות. מה הוא זכה, היתרו הזה? איך זכה? גוי! איך זכה למעלה כזאת גדולה שיתר פרשה בתורה ואתה תחזה? שזכה למה שמשה רבנו, אדון כל הנביאים לו, זכה פרשה על שמו בתורה. איך? התבוננות. וישמע יתרו. לא צריך לראות. צל בלק הוא גוי, צריך לראות. ויער בלק מציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. צריך לראות בעיניים, עד שלא רואה לא מאמין. אבל יתרו כשר היה, וישמע, רק שמע שהשם ככה עשה אותות ומופתים, בא להתגייר. ולכן הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאנשים אחרים, אתה צריך לראות יש אלוקים, זה צריך לחזק אותך, אל תחכה שזה יבוא עליך. אל תחכה רק שעשה לי נס, אז אני מתעורר. לא, אם השם הושיע אחרים ונתן להם ועזר להם והוציא אותם משערי מוות, תגיד, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך שזיכית אותי לראות את זה, שהצלת אותו. אז זה נותן לי כוח יותר בעבודת השם. וזה בדיוק מה שדיברנו קצת שבוע שעבר על מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא נסתר בתוך החיים, אבל בגלות אנחנו מוצאים הרבה פעמים גילויי פנים, מדי פעם הקדוש ברוך הוא מסתכל דרך החלון ומסתתר, מסתכל ומסתתר. כשהוא מסתכל יש הארת פנים, יש נס לאו, יש נס לאו, הרבה פעמים ראית ניסים אצלך בחיים, אל תיתן להם לעבור, להבזקים האלה, אל תיתן להבזקים האלה לעבור. ראית הבזק כזה, עכשיו פוס בעשר אצבעות ותהיה עבד השם. וזה מה שכתוב אצל יתרו. וישמע יתרו, שמה שמוע שמה, שמה קריאת ים סוף, מיד בא להתגייר. ראית איזה הבזק, מיד תקבל על עצמך איזה חיזוק. וזה הגדולה של יתרו. והרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו הולכים בעטלה, הולכים בחושך, עלתה, לא רואים כלום, חושך. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מחייך. וכל אחד מה שקורה לזה רבנו תם, ימי אהבה, ימי שנאה, מביא את זה גם מעל אשור. כל אחד יש לו ימים של דאון, וימים של מעכשיו אני אצדיק. ויש ימים של נפילות, יאללה, רק שיגמר היום הזה כבר לא מסתדר לי טוב. ככה זה כל אחד. משל למה הדבר דומה? לאיזה מלך אחד, בזה מסיים. היה איזה מלך אחד שהיה לו עמק של ברקים, חושך מצרים, ומדי פעם יש ברקים. והמלך הזה הביא את השלוש עבדים שלו, וכשהוא הביא אותם, שלושה עבדים שחטו לו. ואמר להם, בסוף העמק יש אר, מאחורי האר יש ג'יפ עם מפתחות. מי שיעבור את העמק הזה, זה חי.
מי שלא יעבור את העמק הזה, ייפול, יש פה הרבה בורות, ייפול וימות. הראשון אמר, אני צ'יק צ'ק יוצא מהעמק הזה, רץ מהר, טק, נפל לתוך בור עם לחשים והקרבים, ואכלו אותו וגמרו אותו. השני בא, הלך לאט לאט, אמר, טוב, לאט לאט, הרגיש עם היד שלו, פה יש בור, הרגיש עם היד שלו, לא שם לב, מעד, נפל לבור. השלישי היה הכי חכם מהם, אמר, בוא נה, אני לא רואה כלום, חושך מצרים, אפשר לראות פה כלום. אבל מה, מדי פעם יש הבזק של אורות, של ברקים. כל פעם שהיה ברק, הוא התקדם צעד. היה עוד ברק, ראה פה יש בור, התקדם עוד צעד. היה עוד ברק, התקדם עוד צעד, לאט לאט עד שהגיע לג'יפ ונסע. המציאות של החיים שלנו קשה וטובענית, אנחנו לא מסוגלים להתקדם בעבודת השם. חושך, חושך, גלות. אבל כל פעם שיש ברק, יש הצצה של הקדוש ברוך הוא, הארת פנים, תתקדם עוד צעד בעבודת השם. אל תוותר על הברק הזה ותעמוד במקום. היה לך איזה שיחת חיזוק, תקבל על עצמך עוד צעד. ראית עוד השגחה וגילוי פנים, תקדם עוד צעד בעבודת השם. עד שאתה תגיע למטרה הנכספת להיות עבד השם ולהתקרב אליו, אבל חייב לתפוס צעדים בכל הבזק כזה. איתרו זה מה שהוא עשה. ראה ברק, מכת ברק, אדירה, לא בשבילו, בשביל אחרים, ולא עשה צעד אחד. את כל מה שהוא יכל לראות כשהוא ראה, הוא רץ עד הסוף, הגיע והתגייר. ולכן תראו איזה מעלה גדולה יש לגוי. גוי שהתגייר ויתר פרשה בתורה, וזכה לשבח לדורות עולם, עד סוף כל הדורות. ומה הדבר הכי גדול בעיניי אצל איתרו? שזכה לחתן כמו משה. מי לא היה רוצה חתן כמו משה? זה לא חתן סתם, זה אחד תלמיד חוכם היום, כולם נהיו תלמיד חוכם. משה רבנו, מי זכה, מי הוא הכניס למשפחה שלו? איתרו זכה והכניס למשפחה שלו את משה. כשמשה יושב בגן עדן, איתרו יושב לידו. כשמשה נותן דרשה, איתרו יושב לידו. משה כשיצא לקבל את פני איתרו, אהרון יצא לקראתו. אומרת הגמרא, משה יצא ואהרון יצא, כל הזקנים יצאו, כל העם יצאו. איזה גדולה עשו ליתרו שכולם באו לקבל את פניו. בזכות מה? בזכות שהוא איש אמת. וראה הבזק של ברק ועשה צעד. אבל לא עשו לו. הוא לא ראה בעיניים עשרת מכות בפתיחת ים סוף. הוא לא ראה את הניסים. אבל שמע רק על הגדולה של הבורא ברוך הוא. כל שכן אם הוא היה רואה את זה בעיניים שלו. וזה איש אמת. לכן אדם חייב להיות אמיתי וכן, כן עם עצמו. כדי באמת לראות הבזקים מהחיים שלך, ובאמת ללכת ולהתקדם בעבודת השם, כי זה הדרך היחידה להתקדם. זה הדרך היחידה. כל פעם שיש לך הרגשה טובה, הערה טובה, סצנו עוד צעד. יש לך יום טוב, קח עוד צעד. ראית עוד, שמעת עוד שיחת חיזוק, קח עוד צעד. ראית עוד נס, עוד גילוי פנים, עוד צעד. עד שתגיע למטרה, נחשפת קרבת אלוקים לטוב, וזה הר גדול מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. זה קדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות עבדי השם באמת ולעובדו כולם בשכם אחד. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא